לכאורה יש איזשהו גבול של החופש הבחירה. אף על פי שהבחירה נתונה לאדם, מכל מקום אין אדם יכול להשתנות משורשו ועיקרו. עכשיו זה נשמע בתחילת הפסקה, זה נשמע כדבר שהוא באמת בא לצמצם את הבחירה החופשית. כביכול הוא אומר ש... מתוך הדברים, יש אדם שנברא כשהוא בשורשו רע, ואותו אדם לעולם לא יוכל להיות טוב, ויש אדם שנברא בשורשו טוב, ואותו אדם לעולם לא יוכל להיות רע, כן? אז בחירה חופשית יש לו אדם במסגרת שורשו ועיקרו, זאת אומרת, אם השורש שלו הוא רע, הוא no chance, מה שהוא לא יעשה הוא יישאר רע, כן? ואם השורש שלו הוא טוב, מה ש... הוא יהיה טוב. תווה לא הווה בישה. יש סוגיה, זה גמרא. תכף נראה את ההקשרים שמוזכרים פה. הדוגמאות הן חשובות להבנת העניין. תכף נדבר קצת על הדוגמאות שהוא מביא כאן. אבל תווה לא הווה בישה, זה כתוב בגמרא. בישה לא הווה תווה, זה לא כתוב בגמרא. אבל הוא אומר שחז"ל לא רצו לגלות את זה, אבל הם רמזו את זה בסוד למבינים. זאת אומרת, יש מקומות בש"ס, הוא טוען, שהדברים האלה באים לידי ביטוי שגם, לא רק שטבה לא אהבה בישה, אלא גם בישה לא אהבה טבה. ואת כל זה הוא מכניס, לכאורה, הבעיה ההשקפתית בדבר הזה, שזה לכאורה קצת מעקר את השורש של הבחירה החופשית. כי מה אתה אומר כאן? גם לטוב גם למוטב, לשני הכיוונים. אתה אומר בעצם שהטוב תמיד יישאר טוב. מי שנולד בשורש הטוב הוא תמיד יישאר טוב, כן? יכול להיות לו איזה ירידות קטנות וכולי, אבל טבע לא אהבה בישה. ולהפך, הרע תמיד יישאר רע, הוא יכול להיות שיעלה טיפה, יש לו יכולת להשפיע בשוליים, אבל לא במהות. לא מהטוב לרע ולא מהרע לטוב. זה כמובן דבר שמעורר קושי אמוני גדול על כל תפיסת שכר ועונש. אז הבחירה החופשית היא לא סתם עניין חשוב ובסיסי באמונה. בלי בחירה חופשית אין מקום לשכר ועונש, כי אם בן אדם מוכרח לעשות משהו על פי שורש הווייתו, בין אם שורשו הוא טוב, בין אם שורשו... אם שורשו הוא טוב, אז לא מגיע לו שכר או משהו כזה. ואם להפך, אז לא מגיע לו עונש. אלא אם כן נצמצם את השכר והעונש לשפיל הזה שאדם יכול לשחק איתו באותו מבח. אבל גם רבי צדוק, כמו שנראה עוד מעט, גם הוא לא עוצר כאן. יש לו שלב נוסף, קומה נוספת, שהוא בונה על העיקרון הזה. אבל לפני שאני ניגש לקומה הנוספת שהוא בונה, אני מבקש שנשים לב היטב לכמה דוגמאות שמוזכרות פה. הוא מזכיר כאן, בדבריו, שלוש דוגמאות עיקריות. נתייחס אליהם בקצרה. דוגמה ראשונה, אף על פי, יש פה עוד כיסא, אם אתם רוצים. יש פה כיסאות. אף על פי שחטא, ישראל הוא. ישראל הוא, אף על פי שחטא, ישראל הוא. אז האמירה הזאת, בהבנה פשוטה, לא קשורה בכלל לדיון שלנו. כי בדרך כלל, איך אנחנו מבינים את האמירה הזאת שישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא? זה ברור לנו שאדם לא יכול לצאת מכלל ישראל. זאת אומרת, ישראל, אף על פי שחטא. ישראל, תמיד הוא אדם יישאר תמיד יהודי, גם אם הוא יהיה רשע גדול, הוא עדיין ישראל, יישאר יהודי, נכון? זה מה שאנחנו רגילים לעשות. כאן בצדוק מביא את זה כדוגמה, כדי להגיד לנו, שלעיקרון שלו, שמי שנולד שבשורשו הוא גזע קדישה, אז הוא שיהיה תמיד בגזע הקדוש. את זה אני לא כל כך רואה לכאורה באופן פשוט. כמובן, לפי הדוגמאות שייתן כאן, ולפי העיקרון שהוא יבנה בהמשך, אז נבין למה גם הדוגמה הזאת היא בעצם חלק מן המבט שלו. וכן אמרו בברכות, טבע לא הווה בישה, אם לא ברע מעיקרון. אדם שנולד ששורשו טוב לא יכול להיות רע. עכשיו הגמרא עוסקת בשאלה, האם יכול להיות שיוחנן שהיה כהן גדול, כן? ששימש בכהונה גדולה 80 שנה, כן? יהפוך להיות בסוף ימיו לצדוק. איך יכול להיות שאדם כזה טוב הופך בזה? הוא אומר גמרא, רק מירי, זה טבע לא הווה בישה. אמנם שם מי שיסתכל בסוגיה יראה ששם זה נתון מחלוקת של הבאי ורבא, האם אומרים את העיקרון הזה או לא אומרים את העיקרון הזה. אבל כאן הפצת דוב, כאן זה כדבר פשוט, כן? אומרים שאם אדם הוא בשורשו טוב, לא יכול להיות שהפוך להיות צדוקי. אלא אם כן, כבר בשורשו הוא היה כזה. או... כשחזל מדברים שם בסוגיה בחגיגה, הדוגמה השלישית שהוא מביא כאן, על אותם אלה שנכנסו לפרדס ונפגעו בכניסתם, כן? אלה אמרה, איך יכול להיות שקורה להם דבר כזה, הרי טבעה לא אבא בישה? ואז אמרה, טינה הייתה בליבם. כבר מראש הם היו כאלה גרועים. זה לא זה, הם רק לרגע עלו, אבל כיוון ששורשם רע, הם חזרו לשורש הרע שלהם.
למה
אפקמינה?
לא יכול לדעת מה
השורש
של הבן.
זה נכון. אז נפקמינה אין לנו במישור המעשי, אבל זה נפקמינה בתודעה. תבין ש... הנה, אני אגיד לך את הנפקמינה. מה הנפקמינה? הנפקמינה המרכזית היא שיכול לבוא אדם להגיד, אם אני גרוע בעצם הבעייתי, כן? אז אין לי תקווה, ואין לי סיכוי. ואנחנו עושים עכשיו בערב יום כיפור. ואדם עושה מאמצים כדי לשוב בתשובה, נכון? אם אין לי שום סיכוי, אז חבל על המאמץ. הנפקמינה היא ריפוי היום של בעלי תשובה. אני מזכיר לכם את הסוגיה בחגיגה, אודות אלישע בן אבויה אחר, כן? שהוא שמע מאחרי הפרגוד, שום ובנים שובבים חוץ מאחר. שאם אומרים לו שלא יקבלו אותו בתשובה, שהוא גמרו, נגמר הסיפור שלו, כן? אז הוא מתייאש. אם אומרים לנו כאן, חס ושלום, אומרים ביטוי כזה, כמו בישה לא אהב את אהבה, אדם רע לא יכול להיות טוב, דמיינו לעצמכם מה זה עושה לתשובה. מה זה עושה לנו? נכון שאני לא יכול לדעת מי אני, ואתה לא יכול לדעת, אף אחד לא יכול לדעת מי הוא. אבל אתה מבין שזה ברגע, כל רעיון של עבודת השם, כל הרעיון של המאמצים שאנחנו עושים כל הזמן, זה בגלל שאנחנו מבינים שיש לנו איזושהי תקווה, שאם נעשה את המאמצים, כל אדם בעצם יש לו פוטנציאל להגיע לשיא. זה רק תלוי בנו. כי בחירה חופשית זה אומר, אתה, הנה, ראה, נתת לך היום את החיים, את המוות, את הטוב, את הרע, ובחרת בחיים, ואם אני בוחר בחיים, אני באמת זוכה לחיים. וכאן יש איזושהי אמירה שהיא מאוד מאוד בעייתית. אז נכון, גם הוא יודע, גם הוא אומר, רק השורש הזה נעלם מכל הברואים. אם אני שורש טוב או שורש רע, זה נעלם מכל הברואים. כאן בסוגריים הוא מכניס את היסוד הזה של הידיעה בבחירה, שדבר שפה עסקנו בזה פעמים לא מעט בהזדמנויות שונות, אבל יש פה גם בחורים חדשים שלא נגענו עם זה, אז נגיד איזה מילה על זה, אבל עוד מעט, כי אני רוצה, ברשותכם, אין לנו הרבה זמן, אז אני רוצה קצת להמשיך את הקטע. לא היה לנו סדר שיעורים, הייתי מתעכב פה יותר, אני כיוון שזה שיעור בודד, אז אני רוצה בכל זאת להשאיר, לתת פה תמונה שלמה, לא לתת פה תמונה חלקית. אז אני מתקדם. ולכן מצינו גם כן חוטאים שאמרו זל שאין להם חלק לעולם הבא. מה פשט אין להם חלק לעולם הבא? ואין לו חלק לעולם הבא, היינו שהעיקר חסר מן הספר ושורשו רע. כשאומרים על מישהו שאין לו חלק לעולם הבא, הכוונה היא שבעצם השורש שלו הוא רע, ולכן אין לו שום מקום. כי אדם שיש לו חלק לעולם הבא, אדם שיש בו יסוד טוב, הטוב הוא נצחי. הרע הוא בר חלוף. ולכן אם אומרים שאדם מסוים אין לו חלק לעולם הבא, פירושו דבר שכל כולו הוא משורש הרע. ולכך, למאן דאמר מנשה אין לו חלק לעולם הבא, כפי שאתם בוודאי יודעים, או לא, יש פרק חלק בסדר סנהדרין, מחלוקת בין התנאים, האם מנשה יש לו חלק לעולם הבא או אין לו חלק לעולם הבא, כן? אז למאן דאמר שמנשה אין לו חלק לעולם הבא, לא הועילה לו תשובתו. תשובתו של מנשה, שם כתוב שהוא שב בתשובה בסוף ימיו, מי שיראה את המדרש על אותה תשובה יראה שהיא לא הייתה בדיוק תשובה, בואו נשתמש ביטוי עדין, לא הייתה תשובה מושלמת, אבל על כל פנים יש מחלוקת בין התנאים, התקבלה תשובתו, לא? כי מאחר דעיקרו בישה, כיוון ששורשו רע לפי התפיסה הזאת, אז תשובתו לא הועילה לו. ולכן אמר אידך, ומי שחלק עליו שם, הוא אמר לו, הטענה שהוא טענה כלפיו, דמרפא ידי בעלי תשובה. זה קשור לנקודה שאתה שאלת. כי ברגע שאתה אומר לבן אדם ששורשו רע, אז כל אדם יכול להגיד, מי אמר שאני לא גם כן לא סוג של מנשה, שתשובתו לא הועילה. כדאי לדעת שיש בפסיקתא דרב כהנא, בפסקא דשבת תשובה. אתם יודעים, פסיקתא דרב כהנא, לא נאריך בזה עכשיו, אבל פסיקתא דרב כהנא עוסקת בשבתות המצוינות בשנה. כל שבת שהיא שבת מיוחדת, יש לה פסקה, סדרה של מדרשים מסביבה. אז יש פסקא דשובה, של שבת תשובה. בין אחת הפסקאות שם, שיש איזה טרנד כזה של זה, טוב ישר השם, על כן יורה חטאים בדרך, כן? ואז בעצם כל הפסקה שם עוסקת, תשובתו של אדם קיבלתי, תשובתכם איני מקבל, תשובתו של קין קיבלתי, תשובתכם איני מקבל, ככה עוברים אדם אדם, כן? כי יכול האדם, כדי לחזק את האדם הפרטי שבא לשוב בתשובה, אומרים לו, הנה אפילו תשובתו של פלוני קיבלתי, אז תשובתכם ודאי איני אקבל. בין היתר, אחת הפסקאות גם תשובתו של מנשה קיבלתי, תשובתכם איני מקבל. כי זה מה שאומר כאן. מה אומרים לנו כאן? שאם יש אדם שמנסה לשוב בתשובה וכביכול נחסם לפניו הדרך, כן? אתה מרפא ידי בעלי תשובה אחרים, כי כל אחד ישאל את עצמו, אולי אני מהסוג הזה שלא מקבלים אותו בתשובה. ולכן לא גילו את זה חז"ל בפירוש, חז"ל לא גילו את הנקודה הזאת בצורה מפורשת. אבל אם כך, והוא אומר כך, והוא נעשה על ידי פעולתו ובחירתו לרע, וכן להפך על ידי תשובה ומעשים טובים יכול להתקרב, ואפילו גוי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, וכל התורה מלא מזה, ונאמר לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי ובריאהו יש מאין. כשאני אומר לקדוש ברוך הוא לב טהור ברא לי אלוקים, אני אומר לו בעצם לברוא אותי מחדש. דהיינו שמאחר שזה בידו של הקדוש ברוך הוא מועיל רחמי שמיים, ולכשיזכה ברחמים, או להפך חס ושלום אם הוא לא יזכה, אז יהיה באמת למפרע שורשו כך, ואין שינוי בידיעה, כי ידיעת השם יתברך אין נופל תחת הזמן דעבר בעתיד, רק אנו תחת הזמן ואין כאן מקום באורו. בעצם בפסקה הזו הוא שוב הפך את הקערה על פיה, והוא אומר שלכל אדם יש היכולת ויש ההזדמנות לעשות דברים. גם מי ששורשו רע יכול להגיע לפסקה. ולהפך חלילה. אז מה היחס במה שהוא אמר קודם ומה שהוא אומר עכשיו? שיהיה ברור, מי ששורשו רע יכול להפיל לפסגה כביכול על ידי זה שהוא ייברא מחדש, בריאה חדשה, לב טהור ברא לי אלוקים רוח נכון חדש בקרבי. מעין מה שאנחנו מכירים, ש כשאברהם רואה בהצטגננות, יוצא הכוכבים ורואה מה שהוא רואה, אז הוא אומר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא החוצה, צא מהצטגננות שלך. אתה ראית אברהם מוליד, סליחה, אברהם אינו מוליד, אבל אברהם מוליד. יש שינוי השם, שינוי השם בעצם משנה את המהות. אומר הקדוש ברוך הוא, יש בכוחו לשנות אותך. זה רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא. אבל בשביל זה אדם צריך לבקש רחמים. כביכול, אם יש אדם, מה שבעצם אומר כאן כרגע, במסקנת הדברים, אם יש אדם שבשורשו הוא טוב, אז הוא צריך, עם מאמצים הוא יכול להגיע. פה לא צריך התערבות מבחוץ. תמיד זה טוב שהבא לתאר מסעים בידו, סייעתא דשמיא, אף פעם לא מזיק לבן אדם. כן? אבל עקרונית, זה נמצא בידו. אדם ששורשו רע, הוא זקוק לרחמי שמיים. כי הוא זקוק להתערבות מבחוץ. הוא זקוק לבריאה חדשה. ליש מאין. כי היש שלו שורשו רע. כן? אין במשהו, אין אצלו כרגע משהו טוב. ואם הוא רוצה משהו טוב, הוא צריך שיהיה לו לב חדש. בריאה חדשה. לב שונה. אבל עם הלב החדש, גם הוא יכול להגיע. זה צריך רחמי שמיים. אז איך? אם אתה אומר שהאדם הזה שורשו רע, לכאורה אין לו חלק לממבא, פתאום כשהוא משתנה, הוא פתאום... זה, אז... לפני רגע אמרת שלא יעזור לו הבחירה החופשית, הוא לא יכול להגיע לשום מקום. יש פה איזו סתירה. הוא אומר, זה סתירת הידיעה והבחירה. כל המושג של ידיעה ובחירה, אתם מכירים את הסתירה הזאת? את הדילמה הזאת בין ידיעה לבין בחירה? אני אתייחס אליה בקצרה. באופן פשוט, אני אגיד, ננסח את הפרדוקס בצורה בהירה. באופן פשוט, הרי הקדוש ברוך הוא יודע מי אנחנו, מה אנחנו וכו', נכון? נכון שהוא יודע? אז אם אחד מאיתנו חלילה שורשו רע, אז הקדוש ברוך הוא יודע שהוא שורשו רע, כן? עכשיו, מה אתה אומר? שבאמצעות בחירה אדם יכול לקחת ומעשה ויכול פתאום לשנות את שורשו להיות שורשו טוב. אז ממה נפשך? אם הוא יכול להפוך את עצמו ולהיות שורשו טוב, את זה גם כן הקדוש ברוך הוא יודע מראש. אז מתברר למפריע ששורשו היה טוב ושורשו לא רע, נכון? אז מה אתה אומר שאנשים שורשם רע? אתם מבינים את הדילמה הזאת? בדילמה הזאת של ידיעה בבחירה, אם יש לי בחירה חופשית, אז הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה אני עושה, אז איך יש לי בחירה חופשית? עכשיו אל תתבלבלו. יש, השאלה הזאת, במובן הרגיל, היא שאלה שיש בה טעות לוגית מסוימת, כשל לוגי מסוים, אבל הכשל הלוגי הזה, בדרך כלל אפשר להתגבר עליו. למה? כי אפשר להגיד, בסדר, נריח שאני מספיק מכיר אותך כל כך טוב, כן? שאני יודע מה אתה תבחר. למשל, אם אני לא מכיר אותך, לא יודע כלום. אבל אני יודע שאם תעמוד בפני דילמה של א' או ב', אני יודע מראש מה תבחר. כן? ברמת ודאות גבוהה, אני יודע מה תבחר. בסדר? אז זה הפעם... זה לא, לא תהיה לי בעיה אם אני מראש ניחשתי את הבחירה שלך. כי תיאורטית, יכולת לנסות להכשיל אותי ולבחור בדיוק את ההפך. כן? בסדר. אז אנחנו מכירים את הדבר הזה. אינו דומה השאלה שלנו, רק לשאלה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא מספיק מתוחכם כביכול, כן? הוא משתמש בלשון בני אדם, הוא מספיק מתוחכם כדי לדעת מראש את כל השיקולים שאתה תשקול והוא יודע מראש לאן אתה בוחר. עדיין זה לא משפיע עליך, כי בסופו של דבר הבחירה היא שלך. זה לא מדויק. שאלת הידיעה והבחירה ביחס לקדוש ברוך הוא היא הרבה יותר עמוקה מאשר כשאני מדבר איך אני יכול לדעת מה שאתה חושב או מה שאתה תחליט. כשלך יש בחירה חופשית. כי ידיעת השם היא לא ידיעה רק של, במובן של לדעת מה הולך לקרות. כשהשם יודע משהו, ידיעת השם גם מעצבת את המציאות. כן? גם יוצרת מציאות. ולכן הסתירה בין הידיעה לבין הבחירה היא באמת סתירה עמוקה. כי ידיעת השם היא קובעת, היא לא רק מאפשרת. ולכן המתח כאן הוא ודאי מתח גדול. אבל כל הדבר הזה, אומר רב צדוק כאן, התשובה שהוא נותן למתח הזה, זה הכל בגלל שאנחנו חיים בעולם שבו הזמן הוא פקטור. הזמן הוא מרכיב. זה לא חוכמה לדעת מה עשית אתמול. אני יכול לדעת מצוין מה עשית אתמול. אם הייתי נצמד אליך אתמול, לא יכולתי לדעת מה עשית אתמול. כן? חוכמה גדולה היא לדעת מה תעשה מחר. אבל זה רק בגלל ש... יש היום ויש מחר, ויש מושג של זמן, של עבר, הווה ועתיד. כן? ביחד לקדוש ברוך הוא, כן? כולנו יודעים שצורת כתיבת שמו, י' כ' ו' כ', היא הצורה שאומרת בעצם עבר הווה עתיד, שאין עבר הווה ועתיד, אין מושג הזמן, הוא מעל מושג הזמן. ממילא מעל מושג הזמן אין סתירה בין ידיעה ובחירה. רק זה שכל אנוש לא יכול לתפוס, כי אנחנו אנשים שנמצאים בתוך מערכת של זמן, והזמן הוא הפקטור הבסיסי ביותר שאנחנו עובדים איתו. אבל אצל קודשא בריך הוא, הדבר הזה לא רלוונטי. כך הוא בעצם מעקר את הנקודה הזאת, כי זה נכון שבראייה אנושית, כשאני מסתכל על מערכת הזמן, אז האדם הזה היה רגע נתון שהוא היה שורשור, ברגע שהוא שיווע להשם ועשה זה, עשה שינוי, נולד מחדש, הוא נברא מחדש, היה לו לב טהור ברא לאלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי, הוא נברא מחדש, ועכשיו שורשו טוב, כן? אז אנחנו אומרים, היה שלב של שורשור, אצל קודשא בריך הוא שום דבר לא עושה, כן? אצל קודשא בריך הוא זה אומר, הכל גלוי וצפוי, והכל נמצא בחד המעט. מה שבעצם נאמר לנו כאן, כן? וזו הנקודה המשמעותית. ואם אני לוקח, אני רוצה לקחת מהדברים שאנחנו רואים כאן, משהו ליום הכיפורים שלנו, אם תרצו. כן? משהו ללב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון אותו כפי ש... נגיד כולנו מחר. תפילות היום. לתפילה שאנחנו נושאים באמת לבריאה החדשה שאנחנו מצפים מעצמנו. פה נאמר שבעצם שגם לפי התפיסה הזאת שלכאורה אדם טבא לא אהבה בישה ובישה לא אהבה טבא, כביכול, כן? אבל עדיין זה לא מגביל את הבחירה החופשית. כי בבחירה החופשית, כן? מתוך בחירתו, יכול אדם להתקרב אפילו למשהו שהוא נגד שורשו הבסיסי. לזה אומנם הוא צריך איזושהי לידה מחודשת. פתאום אנחנו יכולים לקבל את ההבנה הזאת, את המשמעות של הדבר הזה, כשאומרים לנו, אם אנחנו לוקחים את אלישע בן אבויה, שהזכרנו אותו קודם, שנאמר, הוא שמע מאחרי הפרגות, שובו בנים שובבים חוץ מהחר. בדרך כלל נוהגים להסביר, כן? כשבאו תלמידיו ואמרו לו, רבנו בוא, בכל זאת תחזור, הוא אומר, כבר שמעתי מאחרי הפרגות, אז בדרך כלל מה אומרים אצל חסידים, נוהגים לומר, שזה היה ניסיון, שמיעו לו מאחרי הפרגות משהו שהוא לא מדויק כדי לנסות אותו, האם בכל זאת הוא יעשה את המאמץ הנוסף. לפי מה שאנחנו אומרים כרגע, לא, לא רימו אותו. כי כנראה באמת שורשו היה רע. כשאמרו שובו בנים שובבים חוץ מאחר, שאלישע בן אבויה אין מקבלים אותו בתשובה. כן? אבל זה עדיין לא אומר שנעלו בפניו השערים. כי הוא יכול לעשות עכשיו, מה עומד לרשותו? היכולת בכל זאת לעשות מאמץ כדי לשנות את שורשו, כדי להשתנות מן השורש, כדי להיברא מחדש. זה מה שהוא צריך לעשות. זאת אומרת שלפעמים אנחנו צריכים להביא, גם אם אדם מגיע לפעמים לסף חלילה של איזו תחושה של ייאוש, שאני יכול, אני כל הזמן שוקע, כל הזמן נופל, כל הזמן זה, אסור להתייאש, אסור לפעול. למה? כי גם אדם כזה, זה התקווה הגדולה שהוא נותן לנו פה. כן? לכל תחילת הפסקה הייתה די פסימית, כי אנחנו מתחילים עם זה. בחירה זה רק בגבולות מסוימים, אם יש לך אדם נברא בשורש כזה, הוא לא יכול להשתנות. לא. כאן הוא אומר לנו בסופו של דבר, בסייעתא דשמיא, אם אדם עמל ואם אדם מתאמץ, יכול גם לקחת את השורש שלו ולהפוך אותו, אבל אז זה כמו ממש להיברא מחדש. לב טהור ברא לי אלוקים. ואדם כזה יכול גם להגיע לפסגות, כן? יכול להגיע לפסגה, אם הוא יכול לשנות את שורשו. זה גודל התשובה. עד לשם מגיעה מעלת התשובה. עד כדי כך שאדם יכול גם לשנות את בסיסו, את מהותו. אבל זה צריך מאמץ גדול. אני עוצר כאן רק מתוך תפילה, שנזכה כולנו ללב טהור ברא לי אלוהים, רוח נכון, חדש מקדש. שנה טובה, גמר חתימה.